אינה דומה שנה ב' לשנה א'. זה התחלה חדשה. כמו שחזל אומרים לנו בפרקי אבות, שכשאדם נכנס לבית הכנסת, צריך להיכנס שני פתחים. לשמור מזוזות פתחי, בלשון רבים שני פתחים. מה זה שני פתחים? מסביר המהר"ל, לא רק כפשוטו שכל פתח הוא הדלת אמות, אז הוא צריך להיכנס שמונה אמות, אלא יש כאן איזו כוונה פנימית. אדם נמצא בחוץ, הוא צריך איזושהי כל לצאת מהחוץ, ואחר כך להיכנס פנימה. פתח אחד, הוא נכנס, הוא כבר לא בחוץ. אבל צריך עוד להיכנס, להיכנס עוד שלב. גם בישיבה, שנה ראשונה יוצאים מהחוץ. שנה שנייה נכנסים פנימה. ומתחילה ההתקדמות העמוקה יותר. בשנה הראשונה יכול להיות שמרגישים את השינוי יותר באופן בולט, כי השינויים הם בדרך כלל יותר חיצוניים. כי את החוץ לשנות זה מאוד קל, כי זה יותר, זה שטחי. אבל השנה השנייה היא כבר חדירה יותר לעומק. כלומר, לבסס את הדברים שלומדים, לבסס את השקפת העולם, לבסס את עבודת השם, לבסס את העמקה בלימוד ובתורה. הדברים פחות בולטים מבחוץ, אבל הם יותר עמוקים, יותר בסיסיים. לכן כל שנה צריך, צריך להיות כמו המיוחד שלה. לדעת השנה הזאת, שנה לא כמו שנה שעברה, אלא תהיה שנה ב' מספיקים יותר, כי יש כבר בסיס. שנה ג' עוד יותר. כלומר, כל שנה שווה יותר מהשנה שקודמת לה, כי יש בסיס שעליו נבנית השנה, השנה הבאה. וממילא הגודל שלה הוא גודל אחר. אנחנו ממשיכים בדברי הרב בפרקי אבות. היינו כמדומני באמצע פרק, בפרק ז', נכון או לא? והרב פותח את הדברים בפרק הזה, מסביר לנו מה מתהווה כשאדם הולך לקיים מצווה. תחילה הוא מסביר מי הוא האדם, מהי הנשמה. נשמה, נשמתו של האדם מלאה תוכן פנימי, מלאה אותיות, אותיות, אור חיים, דעה, רצון, וכל החיים ממולאים בכוחות עצומים, פנימיים, רוחניים. וכשאדם ניגש לקיים מצווה, אז כל הכוחות הרוחניים שלו מתעוררים לקראת הפגישה עם לעשות את דבר השם, לעשות את רצונו יתברך. כל כוחות החיים מתרוממים, מתעלים מעלה מעלה. המצווה גם יש לה תוכן מיוחד גדול, דבר השם, ציווי השם, ציווי אלוקי. כל מצווה היא חלק מכל המצוות כולם, והיא בעצם כלולות בתרי"ג מצוות. כלומר, המצווה יש בה כל הצדדים של כל המצוות כולם, בגוון המיוחד של כל מצווה ומצווה. זה, מצווה זה צו אלוקי, זה דבר שבא ממקור בלתי גבולי, ממקור עליון. זאת אומרת, הרצון האלוקי ממלא את כל העולם באור חיים. כי הרצון האלוקי הוא בלתי מוגמל, האור האלוקי הוא בלתי מוגמל. וכשהוא מופיע בעולם, הוא מופיע בעולם וממלא את כל העולם אור. וכשיש מפגש בין דבר השם ובין האדם הרוצה לקיים את דבר השם, כשיש מפגש כזה, כאילו יש מפגש בין העולם לבין בורא העולם. זה, הגדרנו את זה, זה כמו מפגש פסגה. יש מדינות גדולות שנשיאים נפגשים ולפעמים מחליטים החלטות כלליות שקורות, שמשפיעות על כל הציבור כולו בעולם, ויש פגישה בין כל העולם כולו ובין ריבונו של עולם. אחד מן העולם, בצד הרוחני העליון שלו, בצד הנשמתי, שהוא חלק אלוקם ממעל, פונה לריבונו של עולם, לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא. הפגישה הזאת, כוחות מתגדלים, מתעצמים, אומר הרב, ולמתם מתנסות אותיות החיים, מלאות זפעו פנימי, וציסה הרת עולמי מתאווה. כלומר, זה קורה משהו כללי בכל העולם כולו, כשאדם מקיים מצווה. עוז חדוות נועם, גבורת קודש, ססון הדנים, מתאווה ברוחנו פנימה. ובכל היקום מתחדש אור וחיים. העולם מוכרע לידינו לזכות. על כל פנים מתווסף אור ויושר, רצון וסובע, טוב פנימי. עד כאן הגענו. כלומר, כיוון שבא אור ממקור, אור אלוקי, ממקור בלתי גבולי, אז כמובן שהוא משפיע על כל המציאות כולה. לא שאנחנו יכולים לראות את שינוי במציאות שאדם מקיים מצווה, אבל זה קורה עליו באופן מיוחד, מכיוון שהוא על ידו מתקיים את המצווה, אז הוא מושפע מאור השם, את ההשפעה יותר מרכזית עיקרית, והסביבה שלו אחר כך מתוך כך, והסביבה יותר חוקה, ובסופו של דבר כל העולם כולו מואר מאור השם באיזה מידה. וצריך לראות, זה יכול לראות רק מי שהוא בעל עיניים עליונות עמוקות, שמכיר שיכול להבחין בשפע העליון האלוקי. כן. והרב מדבר על זה. עד כאן כל הדברים של הרב הם היו העיסוק בביור מה קורה כשאדם מקיים מצווה. והפרק הזה מופיע בפרקי ארץ ישראל. עכשיו מבאר הרב את הקשר, את עניינה של ארץ ישראל. בארץ ישראל מתגדלות האותיות של נשמתנו. שם מחשיפות הן נהרה, יונקות חיים עצמים מזיו החיים של כנסת ישראל, מושפעות הן מיסוד יצירתן המקורית בדרך ישרה. יש הבדל עצום בין כשאדם מקיים מצוות בחוץ לארץ, או אדם מקיים מצווה בארץ ישראל. ארץ ישראל היא ארץ שהשם, אור השם מאיר בה באופן ישיר. אין כאן, כמו שאומר הרמב"ן על פי חז"ל, אין כאן אמצעים שכביכול הקדוש ברוך הוא מתגלה על אדם, שכל אומה יש לה שר, וכל ארץ יש לה שר כביכול ממונה, שכביכול משתלשל את ההופעה האלוקית במדרגות מדרגות. כאן ארץ אשר עיני השם אלוקך בה. אין אמצעים, אין כאן מינוי של מושל תחת כביכול השפע האלוקי שדרכו מופיע השפע האלוקי. אין כאן חציצה, ריבונו של עולם הוא בעצמו מאיר בארץ ישראל. וממילא המצוות שאדם מקיים בארץ ישראל, השפע הוא ישיר, כן? לא עקיף, לא דרך מחיצות, לא דרך צינורות נוספים. אז לכן הרב מגדיר, בארץ ישראל מתגלות האותיות של נשמתנו, שם מחשיפות הם נערה, יונקות חיים עצמיים מזיו החיים של כנסת ישראל. החיים הטבעיים, המקוריים, בלי השפעות זורות, כמו שהם בעצמם, מושפעות הן מיסוד יצירתן המקורית בדרך ישרה. אומרים בשם החפץ חיים, שהוא אמר שאדם שמקיים מצווה בארץ ישראל, היא ערכה שווה פי 20 מאשר מצווה שמקיימים בחוץ לארץ. יש אומרים שאמר פי 60. בעצם זה רק כדי להמחיש שמצוות בארץ ישראל הן שונות ממצוות שמקיים אדם בחוץ לארץ. הרב כשדיבר על זה, על ההבדל בין ארץ ישראל לחוץ לארץ, באיגרת, באחת האיגרות, נדמה לי צדיק וב, איגרת צדיק וב, לא בטוח אבל אולי, ושם הוא אומר שההבדל בין התורה, בין האור שבארץ ישראל, שמאיר, אור התורה שמאיר בארץ ישראל, על מה שמאיר בחוץ לארץ, הוא הבדל עצום. ואי אפשר בכלל לתאר את, את הפער העצום שיש בין מעלתה בעניינה של ארץ ישראל. הוא אומר, אם כמה שנפריז במעלותיה של ארץ ישראל, בשבחיה של ארץ ישראל, לא נוכל להגיע לאחד מני רבבה ממה שבאמת היא עולה מהמיוחד של ארץ ישראל. אחד מני רבבה, כמה שאנחנו נפריז, זה לא יהיה אפילו אחד מני רבבה מהמעלה האמיתית של ארץ ישראל. ואני יודע ועד בדבר, כך אומר הרב. יש אנשים שהיו בחוץ לארץ, באו לארץ ישראל, לא ראו את ההבדל. יש אנשים שראו קצת הבדל אולי. והרב אומר שההבדל הוא עצום, ואני יודע ועד בדבר. אנחנו מאמינים לו. הוא עד זה, זאת אומרת, מי שמעיד הוא על מה שהוא רואה, על מה שהוא חש. לא על מה שהוא אומר, מסברות. סברות זה דבר אחד, זה ידיעה, ועדות זה ראייה. הוא רואה בפועל ממש את המעלות של ארץ ישראל, את האור המאיר, את תורת ארץ ישראל. אדם עוסק בתורה בארץ ישראל, זה משהו אחר לגמרי. גם אם לא רואים, זה קיים. מפני שזה פנימי. תראו, את הדברים הכי גדולים והכי עצומים דווקא לא רואים. רואים את הצדדים הנמוכים, החלשים, את הנשמה לא רואים. אבל היא כל כוח החיים שבאדם. הגוף הוא רק לבוש. הגוף הוא גילוי של הנשמה. אבל את הנשמה, את הרוח, את הכוחות הרוחניים הפנימיים, אי אפשר לראות. לא קיימים בגלל. הנשמה לא קיימת. שכל של אדם לא קיים כי לא רואים אותו. וגם כוחות מטבע, כן? כוחות הזרמים שעוברים, זרמי החשמל, וכל מיני אנרגיות שקיימות בתוך המציאות, לא רואים אותן. והם הכוחות הכי חזקים, הכי פועלים. מה? אנחנו רואים את גילוים. אנחנו רואים את גילויים, אנחנו שומעים, פותחים רדיו ושומעים קול מדבר. מאיפה הוא בא? יש באוויר משהו איך מישהו דיבר שם בחוץ לארץ, ואתה שומע עכשיו שהוא מדבר. לא חוטים ולא שום דבר מהאוויר, גם אם זה היה חוץ היה מעניין מאוד לראות איך זה דרך החוט עובר הקול הזה. אבל בלי חוט. מה יש באוויר? אתה רואה את הדברים שיש באוויר, את הכוחות האלה שיש באוויר? אני לא מדבר עכשיו, לאט לאט אנחנו נוכחים מאוד ועוד. מדברים בפלאפון, וזה מחובר עם איזה לוויין באיזה מקום, והכל עובר באוויר, ועין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים, זה ממש אתה רואה את הכוח האלוקי התמון בתוך המציאות, זה בכלל לא בשבילו בעיה. לראות את הכל. אפילו האמצעים שאנחנו עושים, אנחנו בהם יכולים לראות. אתה נוסע ברכב, ויש לך GPS, ושם מכוון אותך, הוא רואה איפה אתה נמצא. אתה נמצא פה, אומר לך, תסתובב, תיסע לפה, תיסע לפה, תיסע לפה. הוא רואה כל הרכבים בארץ. פה לאחד, איפה הוא נמצא. וכמובן, אנשי המודיעין הם משתמשים בזה, הם יודעים גם כל בני אדם איפה נמצאים, אנשים שהם רוצים לדעת איפה נמצאים, הם יודעים איפה נמצאים. והם רחוק מקשיבים ושומעים את קולם. נו, אז ריבונו של עולם, הוא עשה את כל האמצעים האלה. אז בוודאי שהוא רואה ויודע ושומע. הכל. עין רואה ואוזן שומעת ושרוד מעשיך בספר מכתבים, זה מציאות. יש הקלטה ויש צילומים וגם שומעים, גם רואים. ריבונו שלם יודע הכל. הקדוש שלם הוא כמו נשמה של הגוף, שהנשמה יודעת כל מה שמתרחש בכל, כלומר, הנשמה של האדם. אם משהו ברגל קורה, אז המוח מרגיש. המוח זה לא המוח, הכוחות הרוחניים שנמצאים במוח, הם מרגישים את זה, הם מפעילים את כל הכוחות, והם מרגישים, משהו נגע ברגל, אתה מרגיש את זה. אז ריבונו של עולם הוא הנשמה, הוא מרגיש את כל מה שהעולם קורה, כי הוא המקור של כל הדברים. הוא מקיים את כל המציאות. טוב, התגלגלנו. רציתי לומר שהכוחות הרוחניים, הבלתי נראים ובלתי מורגשים, הם דווקא הכוחות היותר עצומים ויותר חזקים שישנם בעולם. ולא רואים אותם. אז גם השפע אלוקי, אור השם, הוא משהו מאוד מאוד עליוני, אי אפשר לזהות אותו באמצעים מוחשיים מגושמים. אבל אדם שיש לו שכל זך, ושאור הנשמה מאיר בו בעוצמה גדולה, והוא תיהר מאוד מאוד את כוחותיו, הוא זוכה לרוח הקודש, הוא זוכה להערות עליונות, הוא זוכה להרגיש שפע של קדושה. דברי הרב כנראה הרגיש. הרגיש קדושה. כשהוא נמצא בארץ ישראל, הרגיש קדושה. כשהוא נמצא בחוץ לארץ, בעל כורחו, אז הוא הרגיש ריח של תומה. תומה את ארץ העמים. תומה זה מריח. הרגיש שזה לא, זה לא. לא טוב שמה. אבל מכיוון שהוא היה מאוד מאוד מקושר לארץ ישראל, אז הוא המשיך עליו אוויר עד ארץ ישראל גם במקומות שהוא היה נמצא. אחד נולד בה ואחד המצפה לראותה. זה מה שאומר לנו הרב, מציאות. בארץ ישראל מתגדלות האותיות של נשמתנו. שם מחשיפות הנערה. כלומר, הנשמה יונקת. נקות חיים עצמיים מזיו החיים של כנסת ישראל, מושפעות עוד מסוד יצירתן המקורית בדרך ישרה. כמו שאמרנו, זה המקום הכי קרוב, הכי ישר, הכי קרוב, פה מואר אור השם, בלי שום מחיצות כביכול. אוויר עד ארץ ישראל ממציא את הגידול הרענן של אותיות חיים הללו בזיו תפארה. אוויר עד ארץ ישראל מחכים, אוויר עד ארץ ישראל מקדש. בידידות נעימה ובגבורת רם, עליזה מלאה שפעת קודש. הרב גם מתאר באופן הרגשתי את המציאות הרוחנית הזאת המיוחדת של ארץ ישראל. שכאן הנשמות הן בעלות אופי אחר. תאורות יותר, זקות יותר, בריאות יותר. נעים פה, וזו ידידות נעימה בגבורת רעם. כלומר, יש כאן גם ידידות, גם עוצמה. בגבורת רעם עליזה מלאה שיפת קודש. כל הכתוב לחיים בירושלים. הצפייה לראות באדר את חמדה. השקיקה הפנימית לארץ ישראל מגדלת את אותיות הקודש. גם כלומר, כשאדם נמצא בחוץ לארץ, אבל הוא רוצה להיות בארץ ישראל. הוא קשור עם רעניינה של ארץ ישראל. השקיקה הפנימית לארץ ישראל מגדלת את אותיות הקודש, את אותיות החיים העצמיות הישראליות שבפנימיותנו ועצמיותנו. היא מגדלתם גידול רוחני פנימי. אחד הנולד מה ואחד המצפה לראותה. זה לומדים מהפסוק, ולציון יאמר איש ואיש יולד בה. כלומר פעמיים. גם יולד, גם מצפה לראותה. והוא יכונן אל העליון, השם יספור בכתוב העמים, זה יולד שם סלע. אז הצפייה, גם מי שבחוץ לארץ מצפה לראות את ארץ ישראל, הוא כבר מושפע ממעלתה של ארץ ישראל, לא כמו נמצא בארץ ישראל. אבל גם מי שנמצא בארץ ישראל ומכיר את ערכה של ארץ ישראל, הוא כמובן מקבל יותר שפע של קדושה ממי שנמצא בארץ ישראל ולא מכיר את מעלתה של ארץ ישראל. הארץ משפיעה, אבל ככל מה שמכירים את ערכה, את גדולתה, את קדושתה, את מעלתה, אז כמובן האור של ארץ ישראל מאיר באדם יותר באופן גדול. אומר הרב, הוא ממשיך, כל הרעיון של הפרק הזה, אותיות, אותיות הנשמה. אותיות, הסברנו בהתחלה, פעם הקודמת, שאות זה בעצם הדבר הבסיסי, הראשוני, של התגלות של איזה תוכן של איזה דבר. האות יכולה להיות מתחברת למילה כזאת ולמילה אחרת. האות היא משמעותה מאוד כללית. כל אות ואות משמעותה כללית מאוד. ויש לה אותיות וכמה משמעויות, אותיות של שפת הקודש. יש לה כמה משמעויות בכלל, כמו שהזכרנו שיש ספר מיוחד של הרב ריש מילין, שבו הרב מסביר את המשמעות של כל אות ואות. הצורה שלה, השם שלה, המספר שלה, המילוי שלה. כלומר השם א', זה א' למד פ', כן? כאן אנחנו אומרים את האות הזאת, ויש מספר לאלף, זה אחד, מאלף למד פ' זה כבר מספר אחר, זה 111. וזה גם כן, יש לזה איזה תוכן מסוים. אז כל אות ואות בלשון הקודש יש לה משמעויות רחבות ועצומות. מתחברת למילה כזאת ולמילה אחרת. כל אות יש בה עוצמה עצומה, כוח עצום. ויש בה מהנשמה המון המון כוחות, המון אותיות. כלומר המון גילויים, המון עוצמות גדולות ומגוונות. כמו שהתאים בגוף, אותה אות, אותה מאותיות בסדר אחר, כל תא בגוף, הוא בעצם יכול ממנו לגדול גוף שלם. זאת אומרת שהכלום הזה הוא כולל בתוכו בכוח כוחות בלתי גבולים. אתה יכול לגבור גוף שלם, והגוף יברא עוד גופים, ועוד גופים, ועוד גופים, ועוד גופים. מיטה אחד אפשר לפתח אין סוף. גם מאות אחת יכול להתפתח אין סוף, כלול בתוכה אין סוף של תכנים. וכל תוכן יש לו תוכן מסוים, צורה מסוימת. אבל בכוח של של האות יש בכוח של אפשרויות של בלי גבול של תכנים. זה האותיות, וזה מה שיש בתוך האדם. אותיות נשמה, תכנים גבוהים עצומים עמוקים מאוד מאוד מאוד. נשמה של האדם היא ממקור אלוקי, לכן היא בעצם נוגעת בבלתי גבולי. היא יכולה להתגלות רק על ידי הכלים הגבוליים כאן בעולם הזה, על ידי השכל, על ידי הרגש, על ידי המעשים, על ידי הגוף. והגוף מגביל, כי הגוף לא יכול לעשות את כל מה שהנשמה הייתה רוצה לעשות. גם השכל לא יכול לעשות את כל מה שהנשמה רוצה שהשכל יעשה ויחשוב. כוח המחשבה הוא כוח מוגבל, כוח הדיבור הוא כוח מוגבל. אף על פי שהוא הרבה יותר עצום מכוח המעשה, אבל הוא מוגבל. והנשמה שבפנים היא גדולה ועצומה. כשאדם עושה מעשה של מצווה, אז הנשמה היא עושה את המעשה הזה על ידי הגוף. אבל בעצם זה קשור עם תוכן, עם המקור הבלתי גבולי שממנו נמשך המעשה הזה, ולכן המעשה הזה יש ערך עצום מאוד. וכשזה נעשה בארץ ישראל, זה מקבל משמעויות עצומות, מקוריות, שורשיות, לא מזויפות, לא מחוקות, אלא עצם התוהר של הרוח השם שנמצאת במצווה. המשפט, עכשיו, איפה אנחנו פוגשים עוד מושג של אותיות? אנחנו פוגשים את זה באורים ותומים. האורים ותומים, יש שם האותיות. אפשר להישאל באורים ותומים. האורים ותומים נמצאים על ליבו של אהרון, וזה חושן המשפט. פה אנחנו פוגשים את האותיות בפועל. אותיות מופיעות, ועל ידם מתגלה דבר השם. הכהן שואל באורים ותומים, והאותיות מתגדלות ומראות את התשובה. אז על כן הרב, מתוך הרעיון הכללי שמדבר על האותיות, הוא רוצה, הוא ממשיך את זה אל הכיוון איפה אנחנו פוגשים את האותיות, המשפט.